השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת אמו של אחד הלומדים, הומה בת אליצפן גולדמן עליה שלום, שלחה לעולמה בערב שבת וירה, י"ח חשוון לפני כמה שנים, היא הייתה ראיה נאמנה ואימא מסורה לשני בניה, היא מסרה את נפשה לגדל אותם לדרך ארץ, אהבת אדם ורכישת השכלה. והשיעור גם מוקדש לעילוי נשמת סבו של אחד הלומדים, מיכאל בן רחל, זיכרונו לברכה, נודה לכולכם תלמדו לעילוי נשמתם. בנוסף, השיעור יום מוקדש לעילוי נשמת כל הנרצחים והנופלים להצלחת חיילי צה"ל וכוחות הביטחון לרפואת הפצועים, ובואו נתחיל. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים היום הדף פ"א במסכת קידושין. נתחיל בשורה 12 בעמוד א', נסיים במשנה בתחילת הדף הבא. השיעור יום יהיה די פשוט, אבל בגלל שיש הרבה אגדתא אז יוצא ארוך מהרגיל, יהיה 19 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך לעסוק בדיני ייחוד, בחלק השני נראה ענייני צניעות באופן כללי. אז החלק הראשון לגבי דיני ייחוד נראה 5 סעיפים. הסעיף הראשון אומר אף שני דברים, א', אם אשת איש עוברת על ייחוד, אז לא אוסרים אותה בגלל זה על בעלה, כי בכל זאת היא רק התייחדה, אנחנו לא יודעים שהיא זינתה, זה דבר ראשון. דבר שני, איש או אישה שעוברים על ייחוד, אז מלכים אותם. אמנם לא מלכות מדאורייתא, אפילו אם ייחוד זה דאורייתא, בכל זאת אין בזה מלכות מדאורייתא, כי זה לא ממש מפורש בתורה, אבל כן מכת מרדות מדרבנן. עכשיו, זה נכון לגבי איש ולגבי אישה פנויה. לגבי אשת איש, כאן יש מחלוקת. רבן שאומר שאותה לא מלכים, כי הוא חושש שאם ילקו אותה, אנשים יחשבו שזה כי אנחנו יודעים שהיא זינתה, ואז ממילא יגידו שהילדים שלה גם ממזרים, אז בשביל לא להוציא לעז על הילדים שלה, אז לא מלכים אותה. מזוטה אומר שמלכים, ופשוט מכריזים לכולם שידעו שזה לא כי אנחנו יודעים שהיא זינתה, אז אל תחששו שהילדים שלה ממזרים. רבן שעדיין חושש ללעז, כי אולי אנשים לא ישמעו את ההכרזה, לכן לדעתו לא מלכים. ועד כאן עיקר הסעיף הראשון. אז עוד פעם, א', אשת איש שהתייחדה לא נאסרת על בעלה, ב' מקים מלכת מרדות מדרבנן לייחוד, לגבי מלכים גם אשת איש, לפי רבה שילו משום לעז על הילדים, לפי מרזות רק כן. בסוגריים, הגמרא מוסיפה שמלכים גם על לא טובה השמועה. הביטוי הזה לא טובה השמועה לקוח מבני אלי, שהיו מתנהגים בצורה לא ראויה עם נשים, אז גם מי שמתנהג ככה מלכים אותו, וכך גם מרזות רעשה בפועל למישהו, ועד כאן הסעיף הראשון. בסעיף השני, באמצע עמוד א', נראה שתי קולות בדיני ייחוד וחומרה אחת. הקולה הראשונה, אומר רבא, זה שאם הבעל של האישה נמצא בעיר, אז אין חוששים משום ייחוד, כי היא תחשוש לחטוא עם מי שמתייחדת איתו, כי היא תחשוש שבעלה פתאום יפתיע וייכנס. אבל הקולה הזאת זה רק אם היא מתייחדת עם סתם אדם. אבל אם אותו אדם הוא חבר של המשפחה שהיא רגילה איתו, אז כן חוששים, אפילו כשבעלה בעיר, כך עולה מתוך סיפור שבו רב יוסף דאג שרב ביבי לא יתייחד עם אשתו, אפילו שרב יוסף היה בעיר, כי רב ביבי היה חבר של המשפחה ורגיל איתה, אז בזה כן אוסרים. זו קולה ראשונה. הקולה השנייה, אומר רב יוסף, אם יש פתח פתוח לרשות הרבים, גם כן לא חוששים משום ייחוד, כי מי שיכול להיכנס אז הם לא יחטאו, זו קולה שנייה. הדבר השלישי זה יותר חומרה מאשר קולה, למרות שעוד מעט נראה שזה מתקשר גם לקולה האחרונה, וזה לגבי מצב שבו יש חדר לפנים מחדר. כלומר, יש חדר שהוא נגיד צמוד לרחוב, ובפנים יש פתח לעוד חדר פנימי, ובאחד מחדרים יש שני גברים, ובאחד מהם יש שני נשים, השאלה היא, האם המצב הזה בסדר או לא? עכשיו, עקרונית, לכאורה הוא בסדר, הם לא ביחד, ואפילו אם הם היו ביחד זה מותר, כי שני גברים ושתי נשים זה לא ייחוד, אבל בכל זאת, כאמור, יש כאן חומרה ויש מצב שבו זה אסור. באיזה מצב זה אסור? אז בזה נחלקו רב כהנא והברייתא. רב כהנא אומר שזה אסור רק כשהנשים הם בחדר החיצוני והגברים בפנימי, הברייתא אומרת להפך, זה אסור רק כשהנשים בפנימי והגברים בחיצוני. עוד פעם שנזכור, לפי רב כהנא זה אסור רק כשאנשים בחיצוני, לפי הברייתא זה אסור רק כשאנשים בפנימי. זו המחלוקת, עכשיו בוא נבין אותה. אז כאמור, כרגע ששני הגברים ושתי אנשים הם בחדרים נפרדים, אין שום בעיה. וגם אם שני הגברים ילכו לשתי אנשים או להפך, גם אין בעיה, כי אין איסור ייחוד בשני גברים ושתי אנשים ביחד. אלא מה הבעיה? שאולי אחד מהאנשים ילך לטייל לו לחדר השני. אז מתי זה בעיה? אז אם אחת מהאנשים תלך לחדר של הגברים, אין בעיה, כי אישה אחת עם שני גברים זה לא ייחוד. אלא כל הבעיה זה רק אם אחד מהגברים ילך לו לחדר של הנשים, אז זה איש אחד עם שתי נשים, שזה כן אסור בייחוד, כמו שראינו אתמול, אז זה החשש. עכשיו, מתי חוששים שזה יקרה? אז בזה המחלוקת בין רב כהנא לבין הברייתא. רב כהנא חושש שזה יקרה רק כשאנשים הם בחוץ. למה? כי אם אנשים הם בפנים, אז למה שאחד מהגברים בחוץ ייכנס לחדר הפנימי? אין לו מה לחפש שם. רק אם אנשים הם בחוץ, אז באמת יכול להיות שאחד מהגברים ילך לחדר של אנשים, כי בשביל להגיע לרחוב הוא צריך לעבור דרך החדר שלהם, וממילא באותו זמן ייווצר מצב של ייחוד, ולכן אם הגברים בפנים ואנשים בחוץ, זה אסור. כי שוב, אחד מהגברים שבפנים עלול לעבור דרך אנשים שבחוץ, וזה יהיה ייחוד. אבל להפך לא, אם הגברים בחוץ ואנשים בפנים, אין לו מה לחפש בחדר הפנימי, ולכן אין בעיה, זה רב כהנא. הברייתא לעומת זאת אומרת בדיוק להפך. למה? כי קודם כל מבחינה מעשית היא כן חוששת שמישהו מהחדר החיצוני ייכנס לטייל או לחדר הפנימי, לכן אם אנשים בפנים והגברים בחוץ זה כן אסור, כי יכול להיות שאחד מהגברים ייכנס פנימה ואז יהיה ייחוד, זה מצד אחד. מצד שני, כשהגברים בפנים ואנשים בחוץ, הברייתא דווקא מתירה, כי אמנם יכול להיות שאחד מהגברים יוצא החוץ דרך הנשים, אבל גם אם זה יקרה זה לא ייחוד, כי אמנם כרגע הוא לבד איתם, אבל בהחלט יכול להיות שעוד שנייה גם הגבר השני יצא, כי הרי כאמור בשביל לצאת לרחוב הוא צריך לעבור שם, אז ממילא הם יחששו לחתוק, יכול להיות שהגבר השני יגיע עוד רגע, וממילא זה לא ייחוד. לכן לפי הברייתא, אם אנשים בפנים אז יש חשש, כי אולי גבר ייכנס פנימה, אבל אם אנשים בחוץ אין חשש, כי גם אם גבר יצא דרכם החוצה, יכול להיות שהגבר השני גם יבוא, ולכן זה לא יהיה ייחוד, ולכן לא גזרו. אז בזה הבנו את המחלוקת, ויוצא שבעצם יש כאן שתי נקודות מחלוקת, בהם נקודה אחת, זה האם חוששים שמישהו מבחוץ ייכנס פנימה, לפי רב כהנא לא, לפי הברייתא כן. נקודה שנייה, האם חוששים לייחוד בחדר החיצוני, לפי רב כהנא כן, לפי הברייתא לא, כי תמיד יכול לבוא גם הגבר השני. ועד כאן החומרה, עוד פעם אחת שנזכור, לפי רב כהנא מחמירים כשאנשים הם בחיצוני, כי אחד הגברים יכול לעבור דרכם, לעומת זאת לברייתא בזה לא חוששים, כי גם אם זה יקרה זה לא ייחוד, אלא חוששים כשאנשים הם בפנימי, כי אחד הגברים יכול להיכנס פנימה, ואילו רב כהנא לא חושש לזה, כי אין לו מה לחפש שם, והלכה למעשה אומר הבאי, כיוון שרב כהנא מחמיר בזה והברייתא מחמירה בזה, אז אנחנו למעשה נחמיר בשני הכיוונים, ועד כאן חומרה, ועד כאן הסעיף השני בדיני ייחוד. בשביל הסעיף השלישי נעשה עכשיו דילוג מבערך השליש התחתון של עמוד א', זה בשורה השלישית בשורות הרחבות, ועד אמצע עמוד ב', וכאן נראה האם יש איסור ייחוד עם גורמים שכלפיהם אין לאדם בכלל יצר הרע, וזה איסור ייחוד עם אמא או בת או אחות, ואיסור ייחוד להבדיל עם בהמה, שבכל המצבים האלו מצד אחד לאדם נורמלי אין יצר הרע, מצד שני אם הוא כן יחטא זה איסור מאוד חמור, כי זה איסור עריות. אז האם יש בזה איסור ייחוד או לא, נדבר קודם על אמא, בת ואחות, ואחרי זה על בהמה. אז לגבי אמא, כבר ראינו אתמול במשנה שמותר, וגם ראינו את המקור של זה בגמרא, אבל עכשיו נראה שיש בזה מחלוקת באמוראים, שמצד אחד, רב יהודה בשם רב אסי באמת מקל כמו המשנה, שעם אמא מותר להתייחד ומותר אפילו לגור, עם אחות גם מותר להתייחד, אבל לא לגור, זה מצד אחד. מצד שני, בא שמואל ואומר שאומנם מדאורייתא מותר, אבל מדרבנן אסור להתייחד עם כל העריות ואפילו עם בהמה. ואיך הוא יסתדר עם המשנה? הרי המשנה התירה, אומרת הגמרא, נכון, המשנה התירה, אבל גם יש ברייתות שאוסרות, כלומר, זה בעצם מחלוקת תנאים, והוא מביא שתי ברייתות, ברייתא אחת אומרת שעם אחותו, חמותו וכל העריות שבתורה אסור להתייחד, וברייתא השנייה מספרת שרבי מאיר אמר שתיזהרו לא להשאיר אותי לבד עם הבת שלי כי אסור להתייחד. בקיצור, זה מחלוקת אמוראים ומחלוקת תנאים, האם דרבנן אסור להתייחד עם עריות, זה דבר אחד. דבר שני זה לגבי בהמה, אז קודם כל נקדים מה דעת התנאים, וזה שמחר נראה שרבי יהודה במשנה אומר שאסור שרווק יראה בהמות לבדו כי יש איסור ייחוד, לעומת זאת רבנן אמרו לו בברייתא שלא נחשדו ישראל על בהמות ואין בזה בעיה. זה בתנאים, זה נראה מחר. אצלנו עכשיו באמוראים שמואל מחמיר אפילו בבהמה, כמו שאמרנו, ומשמע שהוא מחמיר לא רק ברווק, כלומר הוא מחמיר אפילו יותר מרב יהודה, והגמרא מביאה שגם אביי ורב ששת החמירו כך ודאגו לא להיות לבד עם בהמות, וככה גם אומר רב חנן מנהר דעה, וכנראה גם רב כהנה. זה מצד אחד, כולם מחמירים. מצד שני, אומרים התוספות, כל אלו החמירו רק על עצמם. זה לא שהם אמרו שכך ההלכה, אלא ההלכה היא באמת, כמו שאמרו רבנן בברייתא, שלא נחשדו ישראל על הבהמות, ואין בזה איסור ייחוד, ועד כאן לגבי בהמה. ועד כאן הסעיף השלישי לגבי ייחוד, ראינו מחלוקת לגבי ייחוד עם אמא, בת ואחות, ועם בהמה, ולהלכה משמע שכל הדברים האלו מותרים. הסעיף הרביעי ברבע התחתון של עמוד ב' זה לגבי מה שאמרנו שאיש אחד עם שתי נשים זה כן איסור ייחוד, הגמרא עכשיו תביא שני מצבים שבהם בכל זאת זה לא ייחוד. מצב אחד זה עם שתי אנשים יש ביניהם איזושהי שנאה או קנאה מובנית ביניהם, כי במצב כזה הם לא ישתפו פעולה ויחפו אחת על השנייה בשביל לחתו, וממילא אין כאן איסור ייחוד. באיזה מצב יש שנאה או קנאה מובנית בין שתי אנשים? אז הגמרא מביאה ארבעה מצבים כאלה, וזה שתי יבמות, כלומר שתי נשים שנשואות לשני אחים, אז יש ביניהם איזושהי קנאה. דבר שני, שתי צרות, כלומר שתי נשים שנשואות לאותו בעל. דבר שלישי, אישה וחמותה. ודבר רביעי, אישה עם הבת החורגת שלה, כלומר הבת של בעלה מאישה אחרת. בכל המצבים אלו הם לא ישתפו פעולה, וממילא אין חשש ייחוד בשתי נשים עם איש אחד. זה מצב אחד של גבר עם שתי נשים שבו אין ייחוד, כי הנשים לא אוהבות אחת השנייה ולא ישתפו פעולה. מצב שני שבו לגבר עם שתי נשים אין ייחוד, זה כשזה אישה עם ילדה קטנה. מה זה ילדה קטנה? אז אם היא ממש תינוקת, אז זה לא עוזר, היא לא מונעת ייחוד, כי היא לא מבינה כלום, אז גם אם יחטאו, היא לא תלך ותלשין עליהם, ולכן לאישה לא תהיה בהלכתו עם הגבר, ולכן זה כן ייחוד. מתי זה לא ייחוד? רק אם היא באיזשהו גיל ביניים, שמצד אחד היא לא תינוקת, היא כן מבינה מה היא רואה, מצד שני היא עצמה עוד לא בגיל שהיא עצמה רוצה לחטוא, כי אז זה שוב כן יהיה ייחוד, אלא באיזשהו גיל ביניים שהיא עצמה לא רוצה לחטוא, אין לעניין בזה, מצד שני היא כן מבינה והיא כן תלך ותלשין, וממילא האישה השנייה לא תעיז לחטוא, ולכן לא יהיה כאן ייחוד. עד כאן המצב השני שבו לשתי נשים אין ייחוד, ועד כאן הסעיף הרביעי של החלק הראשון של השיעור. הסעיף החמישי והאחרון זה לא ממש בדיני ייחוד, אבל זה קשור למה שראינו מקודם, לכן נראה את זה כאן לפי הסדר של הגמרא, וזה שראינו במשנה מקודם שלבן מותר להתייחד עם אמא או לאבא עם הבת, ועכשיו נראה את המשך המשנה, וזה שמותר להם אפילו לישון ביחד, ובזמנם היו נוהגים לישון בלי בגדים, אז גם זה מותר להם, אבל אומרת המשנה הגדילו, כלומר הגיעו לגיל מסוים, אז זה כבר אסור לישון ככה בלי בגדים, אבל יכולים עדיין לישון ביחד עם בגדים. ועכשיו נראה לגבי איזה שני דיונים. דיון אחד זה באיזה גיל צריך לשים בגדים, אז רבי אסי אומר שבת בגיל 9, בן בגיל 12, אבל איקא דאמרי אומרים שזה בגיל בת ובר מצווה 12 ו-13, אז זה הגיל, אבל לזה צריך להוסיף עוד שני גורמים, אחד לקולה ואחד לחומרה. לכולה, זה שגם אם הבת עברה כבר את הגיל שאמרנו, או 9 או בת מצווה, אבל היא עוד לא הגיעה למצב של שדיים נכון ושערך צימח, אז אפילו שהיא עברה את הגיל, עדיין מותר, זה לכולה. לחומה אומר רב חיסטה, שגם אם הבת עוד לא הגיעה לגיל, אבל היא עצמה מעצמה, כבר מתבאשת לעמוד ערומה בפני אביה, אז אפילו שהיא עוד לא בגיל, אז כבר אסור, כי זה מראה שיש לה איזו מודעות מינית, היא כבר לא ילדה קטנה, אז כבר אסור. אז זה דיון ראשון, דיברנו על הגיל, ואמרנו שתי הערות, אחת לכולה ואחת לחומה. דיון שני זה כבר שש שורות לפני סוף עמוד ב', עד עכשיו דיברנו על אבא ובת או אמא ובן, מה הדין לגבי סבא ונכדה? אז הגמרא מספרת שרב אחא בר אבא היה מושיב את הנכדה שלו על ברכה ומשחק איתה, ואבא של הילדה, רב חיסטה, שהוא בעצם החתן של רב אחא בר אבא, הוא התנגד לזה, והוא אמר שני טעמים. דבר ראשון הוא אמר לו, מה, לא שמעת שכבר קידשתי אותה? עכשיו, למה זה רלוונטי? הגמרא לא ממש מסבירה. יש מסבירים שזה מראה שהיא כבר לא סתם ילדה קטנה, צריך להתייחס אליה כיותר בוגרת, מה גם שהיא עכשיו גם אשת איש, זו הייתה הטענה הראשונה שלו, ולזה, החותן שלו רב אחא לא ממש שנה לו לעצם העניין, אלא ביקר אותו בחזרה. הוא אמר, מה, תגיד, אתה לא יודע שאסור לקדש את הבת כשהיא עוד קטנה? זה לגבי הטענה הראשונה. טענה שנייה שאמר רב חיסטה לחותן שלו רב אחא, הוא אמר לו, הרי אתה עובר על דברי שמואל. שמואל אמר שלא משתמשים באישה, כלומר שהיא לא תמלצר למשל, כי זה לא צנוע. אז אם זה לא צנוע, אז לשחק עם הנכדה שלך לברכיים, ודאי שזה לא צנוע. כך הוא טען לו טענה שנייה, ולזה ענה רב אחא, אני הולך לפי אמירה אחרת של שמואל, וזה שהוא אמר, הכל לשם שמיים. כלומר, הכל תלוי במה אתה מתכוון. אם יש לזה איזושהי קונוטציה מינית, אז באמת זה בעיה, אבל לאדם נורמלי אין קונוטציה מינית עם הנכדה שלו, אני רק עושה את זה כי אני סבא שלה, מטעמים ברורים, לא צריך להסביר, ולכן אין כאן בעיה. בקיצור, זה נראה שהמסקנה של הגמרא היא שסבא ונכדה אין בעיה, כאן הנושא זה קרבה פיזית, אבל לכאורה גם הכוונה היא לייחוד, ועד כאן הסעיף החמישי לגבי דיני ייחוד, ובזה הגענו למשנה בפי בית עמוד א', ועד כאן בעצם החלק הראשון של השיעור. בשביל החלק השני אנחנו חוזרים לעמוד א', לקטע שממנו דילגנו, זה בערך בשליש התחתון של עמוד א', וכאן לא נדבר ממש על ייחוד, אלא באופן כללי על ענייני צניעות, ונחלק את זה לשלושה סעיפים. סעיף ראשון מספר את הגמרא שבמקומות שבהם התכנסו גברים ונשים, אז הבאי ורבא היו דואגים לעשות מחיצה, לאו דווקא מחיצה שמונעת ראייה, אלא יותר מונעת מעבר, ולא רק שהיא מונעת, אלא היא גם סוג של אזעקה, כי אם מישהו מנסה לעבור, היא עושה רעש. איך הם עשו את זה? אז הבאי עשה את זה מקדים, ורבא עשה את זה מקנים. והבאי גם מספר ששלושת הרגלים זה נקודת התורפה של כל השנה בעניין של רוב גברים ונשים, כי הרבה אנשים מתכנסים ביחד, ועד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני זה לגבי זה שגם לצדיקים גדולים יש יצר הרע, ולגבי זה הגמרא מביאה ארבעה סיפורים, אבל שניים מהם נחבר ביחד, וגם תוך כדי יש עוד סיפור בדרך אגב. אז סיפור ראשון זה לגבי רב עמרם, שמסופר שיום אחד פדו אוסף של בנות שהיו שבויות, ועוד לא הביאו אותם למשפחות שלהם, אז בינתיים רצו לשים אותם איפשהו ולא רצו שאף אחד יתעסק איתם, אז שמו אותם בבית של רב עמרם, אבל ליתר ביטחון שמו אותם בעליית הגג ולא למטה, והיה סולם כבד בין הבית לבין עליית הגג, שהיה צריך 10 אנשים בשביל להזיז אותו, ופינו את אותו סולם בשביל שאף אחד לא יעלה, ועזבו את הבית, ורב עמרם היה שם לבד, ולרגע אחת מהבנות עברה למעלה והוא ראה אותה, והבית התמלא באור מרוב היופי, ונכנס בו היצר והוא רוצה לעלות והוא הצליח להזיז את הסולם לבד ותחיל לעלות, אבל באמצע הוא התעשת והוא רוצה שמהר יבואו אנשים בשביל לעצור לו את היצר הרע, אז הוא צעק, שריפה, שריפה, ובאו התלמידים שלו והבינו מה קורה כאן, והם התביישו ברב שלהם, אמרו רבנו, ביישתנו, והוא אמר להם, נכון, אבל מוטב שאני אבייש אתכם בעולם הזה מבעולם הבא, והוא התפלל על עצמו שיצא ממנו יצר רע, ובאמת יצא ממנו יצר שנראה כמו אש, ואומר לרב עמרם, אתה אש ואני בשר, ובכל זאת בסוף ניצחתי אותך. זה היה הסיפור הראשון. שני הסיפורים הבאים זה על רבי מאיר ורבי עקיבא, שאנחנו מחברים אותם כי הם ממש דומים, וזה ששניהם היו מתלוצצים מעוברי עברה, כלומר הם אמרו, מה זה הדבר הזה שאנשים חוטים? מה בא להתגבר על יצר הרע? והשטן, שהוא יצר הרע, רצה להראות להם שגם הם יכולים ליפול, אז הוא נדמה להם כי אישה יפה אבל קשה להשגה, כלומר לרבי מאיר האישה הייתה בצד השני של נהר מסוכן, לרבי עקיבא האישה הייתה בראש דקל, ולמרות זאת, גם רבי מאיר וגם רבי עקיבא התחילו ללכת לכיוון האישה, רבי מאיר עשה את זה לידי קרש וחבל מעל הנהר, רבי עקיבא התחיל לטפס בדקל, אבל אז באמצע מן השמיים הכריזו כך שהשטן נשמע, יזהרו ברבי מאיר וברבי עקיבא ובתורתו, ואז באמת השטן הפסיק ונגלה להם שהוא לא באמת אישה, אלא השטן, אבל אומר להם, אם לא הייתי מפסיק, הייתם חוטים והחיים שלכם היו שווים שתי מאות. עד כאן שני הסיפורים על רבי מאיר ורבי עקיבא שחיברנו לסיפור אחד, אז זה בעצם הסיפור השני. ואגב זה, כיוון שדיברנו על זלזול בחוטים, אז הגמרא מביאה עוד סיפור, הפעם על זלזול בשטן עצמו, וזה שפלימו היה אומר בכל יום, גירי בעיניך השטן, חץ בעיניים שלך, כלומר זלזל בו, והשטן לא אהב את זה, אז הוא מארגן לו ממש סוג של סרט אימה, זה מתחיל בערב יום כיפור, השטן נדמה לו כאדם עני שבא לבקש לחם, נותנים לו, אבל אני דורש יותר ויותר, הוא דורש שיכניסו אותו לבית, ואז הוא דורש שיוכל עם כולם ליד השולחן, ופלימו מרשה לו, ולאותו עני היו פצעים של שכין ומוגלה, ואני מחטט בפצעים, אז אמרו לו, נהג יפה, והוא מבקש כוס של יין, והוא יורק את הכיח שלו לתוך הכוס, וכעסו עליו כי זה כבר היה מוגזם, ואז הוא עושה כאילו שהוא מת. ותוך כדי, שוב, זה השטן, זה לא באמת אני, אז הוא יוצר מצב שבו הם שומעים קולות מחוץ לבית, כאילו שאומרים, פלימו הרג איש, פלימו הרג איש, ופלימו נבעל בורח לבית הכיסא שהיה מחוץ לבית, ואותו איש מגיע גם לשם, ושוב עושה את עצמו מת, ופלימו עוד יותר נבעל, וכשהשטן רואה כמה פלימו מצטער ונבעל, אז הוא כבר מתגלה לעיניו, הוא מבין, לא נורא, זה רק השטן, והשטן אומר לו, למה אתה אומר כל יום גיר בעיניך? אז פלימו אומר לו, אז מה אתה רוצה שאני אומר? אני צריך להיות נגד השטן. אז השטן אומר, תשתמש במה שכתוב בזכריה, שהוא אמר שהשם יגר בשטן, ולא שאתה עצמך תגיד, חץ בעיניך השטן. ועד כאן הסיפור, מן הסתם יש פה הרבה עומק, אבל זה לא המקום, וכאמור כל הסיפור הזה היה בדרך אגב, אגב רבי מאיר ורבי עקיבא שזלזלו בחוטים, וראינו שגם הם יכולים לחטוא, ועד כאן בעצם כל מה שקשור לסיפור השני, שגם רבי מאיר ורבי עקיבא יכולים לחטוא. הסיפור השלישי והאחרון בעניין הזה, זה בשורה השמינית בעמוד ב', זה על רבי חייא בר אשי, שכשהוא היה נופל על פניו בתחנון, אז הוא גם היה מתפלל להינצל מיצר הרע, ויום אחד אשתו שמעה שהוא אומר את זה, והיא אולי קצת נלווה, היא אומרת לעצמה, איתי הוא כבר לא היה שנים, חשבתי שזה בגלל שהוא כבר זקן וכבר אין לו יצר הרע, עכשיו אני מגלה שיש לו, אז למה הוא לא היה איתי? והיא מחליטה לנסות אותו, והיא הולכת ומתקשטת ומתייפה, ועוברת לפניו, והוא לא מזהה אותה, הוא שואל אותה מי את? והיא אומרת, קוראים לי חירותה, זה היה השם של זונה ידועה באותו זמן, והוא טוב תובע אותה לעברה, והיא רוצה להקשות עליו קצת, אולי הוא הצליח להתגבר על היצר, היא אומרת, קודם כל לך תביא לי את הרימון הזה מראש העץ, והוא ישר קופץ כמו בחור צעיר ומביא לה את הרימון. עכשיו, הגמרא לא מספרת מה היה בהמשך, האם הוא חטא או לא, אבל מה שלא היה שם, הוא מאוד מאוד התחרט על ההתנהגות שלו, וכשהוא בא הביתה, הוא רואה שאשתו מסיקה את התנור, הוא עוד לא זיהה שזה היה אשתו, ומרוב צער, הוא נכנס לתוך התנור, זה לא תנור כמו היום, כנראה איזשהו תנור גדול, והאש לא בכל מקום, כך שזה לא הורג אותו מיד, אבל באמת יש מפרשים שמרוב צער על החטא שלו, הוא בעצם רצה להתאבד, ואשתו אומרת, מה אתה עושה? והוא מספר לה על כל מה שקרה, ואז היא אומרת לו, אל תדאג, זה היה אני. והוא לא מאמין לה, בהתחלה היא נותנת לו סימן, והוא מאמין לה, אבל זה לא הרגיע אותו. כי הוא אומר, אני הרי לא ידעתי שזה את. אני מבחינתי התכוונתי לחטוא, זה שבמקרה לא חטאתי, כי זה היה את, זה לא ממש משנה. וכל ימיו הוא היה מתענה על החטא הזה שלו, עד שבסופו של דבר הוא מת באותה מיטה, אולי הכוונה מהתעניות, אולי הוא מת מאש, ועד כאן הסיפור השלישי על זה שגם צדיקים יכולים לחטוא, ועד כאן בעצם הסעיף השני של החלק הזה. הסעיף השלישי והאחרון זה בשליש העליון של עמוד ב', וזה לגבי מה שרבי חייא בר אשי עכשיו אמר, שלמרות שהוא בפועל לא חטא, בכל זאת על עצם הכוונה לחטוא הוא צריך לכפר, אז הגמרא מביאה לזה ראיה מברייתא, וזה שכתוב לגבי נדרים, אישה הפרם והשם יסלח לה. כלומר, אם אישה נדרה ובעלה הפר לה את הנדר, אז השם יסלח לה. עכשיו, על מה השם צריך לסלוח לה? מה היא סתרה? אלא מסבירה ברייתא שמדובר כאן באישה למשל שנדרה נזירות, ובעלה שמע על זה והפר לה, אבל הוא לא אמר לה שהוא הפר לה. היא לא ידעה על זה, והיא, למרות שהיא עצמה חושבת שהיא כן נזירה, היא הלכה ושתתה יין. אז זה בעצם מצב שבו היא התכוונה לחטא, אבל בפועל היא לא חטא, כי בעלה הפר לה את הנדר. ועל זה כתוב, והשם יסלח לה, ומכאן לומדים, שאומנם השם בפועל באמת יסלח לה, אבל הנה אתה רואה שצריך לסלוח לה, כלומר, גם במצב כזה שהיא רק התכוונה לחטא ולא חטא, בכל זאת צריך כפרה, כמו שכאמור גם רבי חייא בר אשי אמר על עצמו שהוא התכוון לחטא, אפילו שבמקרה בפועל הוא לא חטא, צריך כפרה. והגמרא מספרת שרבי עקיבא הרחיב בעניין הזה ועשה מן קל וחומר. הוא אמר, הרי אם במקרה שעכשיו תארנו, שלאדם היה רק כוונה לחטוא אבל לא מעשה, בכל זאת צריך כפרה, כמו שלמדנו עכשיו מהפסוק של נדרים, ואותו דבר גם הפוך, אם לאדם היה רק מעשה של חטא, אבל בלי כוונה, גם הוא צריך כפרה כמובן, כמו שכתוב למשל, ולא ידע והשם ונשא עוונו, אז קל וחומר שמי שגם התכוון לחטוא וגם חטא בפועל, אוי כמה כפרה הוא צריך. וכשרבי עקיבא היה מגיע אותם שני פסוקים שהזכרנו, של נדרים ולא ידע והשם ונשא עוונו, הוא היה בוכה ואומר, על דבר זה ידבו כל הדבים. ועד כאן הסעיף השלישי של החלק השני, שהובא בדרך אגב, אגב הסיפור של רבי חייא בר אשי שהתכוון לחטוא ולא חטא, ובזה הגענו בערך לאמצע עמוד ב', ועד כאן החלק השני של השיעור, ואת השאר עד המשנה הבאה בפי ב' עמוד א' כבר ראינו, אז נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון המשכנו עם דיני ייחוד וראינו חמישה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו שאישה שהתייחדה לא נאסרת על בעלה, וראינו שמלכים מכת מרדות מדרבנן על ייחוד, לגבי האם מלכים גם אשת איש, רבה שאומר שלא בשבילו לצילה אז על בניה, מרזוטרא אומר שכן, זה הסעיף הראשון. בסעיף השני ראינו שתי קולות וחומרא בדיני ייחוד, קולה אחת זה שאם בעלה בעיר אז לא חוששים לייחוד, אלא אם כן המתייחד רגיל איתה, קולה שנייה זה שאם יש פתח פתוח לרשות הרבים גם אין חשש, דבר שלישי שזה חומרא זה שאם יש שני חדרים, ובחדר אחד שני גברים ובחדר שני שתי נשים, אז יש מצב שבו זה אסור אפילו שכרגע זה לא ייחוד, כי חוששים שמא אחד מהגברים ילך לחדר של הנשים, ואז יהיה גבר עם שתי נשים ויאסור, לכן אוסרים כבר עכשיו. ובאיזה מצב אוסרים? אז רב כהנא אומר שאוסרים כשאנשים בחיצוני, ואילו הברייתא אומרת שאוסרים כשאנשים בפנימי, הסברנו מהמחלוקת, והבעיה בפועל אוסר בשני המצבים, זה הסעיף השני. הסעיף השלישי זה אם יש איסור ייחוד עם כאלה שאסורים אבל שאין אצלם יצר רע, כמו אמא, בת, אחות, אז אתמול כבר במשנה ראינו שעם אמא מותר וראינו לזה מקור, ובאמת רב יהודה בשם רב אסי מקל גם עם אמא, גם עם אחות, עם אמא אפשר גם לגור, אבל שמואל מחמיר עם כל העריות ואפילו עם בהמה, והוא מביא גם שתי ברייתות לטובתו, זה לגבי אמא, בת, אחות. לגבי בהמה, אז מחר במשנה נראה שרב יהודה מחמיר, אבל בברייתא רבנן מקלים, אבל שמואל בכל זאת מחמיר כמו רב יהודה, וככה גם אביי ורב ששת ועוד, אבל אומרים התוספות, הם רק מחמירו על עצמם, זה לא שהם סוברים שכך ההלכה, וזה היה הסעיף השלישי, בפועל מותר עם האחות ובהמה. סעיף רביעי, אמרנו אתמול שאיש אחד עם שתי נשים זה אסור, אבל א', אם הן שונאות זו את זו, אז מותר, כמו שתי יבמות, שתי צרות, אישה וחמותה, אישה ובת בעלה, וב', אם זה אישה וילדה בגיל בינוני, אז גם מותר, כי בגיל שהיא מתראה שהשנייה חוטאת, אז היא מבינה שזה לא בסדר והיא תלשין, והיא עצמה עוד לא בגיל שהיא עצמה רוצה לחטוא ולחפות עליה, ממילא זה פותר את בעיית הייחוד, זה סעיף רביעי. סעיף חמישי, כהמשך למה שאמרנו שמותר להתאחד עם אמו, אז המשנה אמרה שגם מותר לישון ביחד, ואז היו שנים גם בלי בגדים, אבל רק עד גיל מסוים, ואמרנו עד איזה גיל, רב אסי אמר לבת 9 ולבן 12, איקא דאמרי שלשניהם זה בגיל של בר ובת מצווה, על בת ראינו כאן קולה וחומרה, קולה שאם היא עברה את הגיל אבל עוד לא התפתחה, אז היא עדיין נחשבת קטנה, ולחומרה ראינו שאם היא מתחת לגיל אבל כבר מתביישת לעמוד ערומה לפני אביה, אז כבר אסור, וזה היה הערה ראשונה. הערה שנייה, לגבי סבא ונכדה, אז האם סבא יכול למשל להחזיק את הנכדה, אז רב אחא בר אבא ככה היה נוהג, רב חיסדא החתן שלו התנגד לזה, אבל רב אחא הסביר למה הוא מתיר, ועד כאן הסעיף החמישי, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני היה כללי יותר בענייני צניעות, וראינו שלושה סעיפים. סעיף ראשון ראינו לגבי מחיצות שהבאי ורבא יצרו בין גברים לנשים באירועים שונים. בסעיף השני ראינו שלושה סיפורים שמראים שגם צדיקים גדולים יכולים לחטוא, וזה הסיפור על רב עמרם לגבי הבנות השבויות, שהוא עלה בסולם ואז עצר את עצמו וצעק, שריפה, שריפה, בשביל שיבואו ויעצרו אותו. בסיפור השני, זה בעצם שני סיפורים, ראינו רבי מאיר ורבי עקיבא שיהיו מתלוצצים מעוברי עבירה, אז השטן הראה להם שגם הם יכולים לחטוא, והוא נדמה להם כי אישה יפה במקום שקשה להגיע לה, ובכל זאת הם ניסו להגיע עד שמן השמיים עצרו את השטן. ובסוגריים אגב, זה גם ראינו סיפור על פלימו שהיה מזלזל בשטן, אז השטן נדמה לו כעני שהתנהג בצורה יפה עד שהוא כעס עליו, אז הוא נדמה לו כאילו שהוא מת פעמיים, ואמר לו אתה אל תזלזל בי, מקסימום תאמר שהשם יגר בשטן. זה היה בסוגריים. וסעיף שלישי לגבי צדיקים חוטאים זה רב חייא בר אשי, שחשב שהוא חוטא עם אישה זונה, אבל בעצם זו הייתה אשתו שניסתה אותו, והוא מאוד הצטער על זה, אפילו שבפועל הוא לא חוטא כי זה היה אשתו, אבל הוא התכוון לחטוא, וזה היה הסיפור השלישי. וזה הוביל אותנו לסעיף השלישי בחלק הזה, לגבי מי שהתכוון לחטוא ולא חטא, שצריך כפרה, למדנו את זה מאישה אפרה והשם יסלח לה, ובאותה מידה גם כמובן מי שחטא, למרות שהוא לא התכוון, גם על זה הוא צריך להביא כפרה, כמו שכתוב למשל, ולא ידע, והשם ונשא אבונו. ורבי עקיבא אמר, אם מי שהתכוון ולא חטא, ואם מי שחטא ולא התכוון, צריך כפרה, קל וחומר שמי שכן חטא וכן התכוון, כמה כפרה הוא צריך, ועל דבר זה ידבו כל הדבים, כל הטוב.